אנשים, זה גם כן סוג של עבודה זרה. כשאדם הופך משהו להיות כל כך משובח ומפואר ומגדל אותו, הוא כאילו משתחווה לו. נכון חבר'ה? יש עוד עבודה זרה, זה כל המטריאליזם, החומרנות, היצרים. אדם משתלבל למשהו עד הסוף ואין לו שכל איך לצאת מזה. כל אלה סגנונות שונים של עבודה זרה. אז זה העיקר החמישי. עכשיו, איך התחילה עבודה זרה בעולם? הרמב״ם מלמד אותנו איך התחילה עבודה זרה. אולי למדתם זה פעם? את הספר הזה אתם מכירים, כבר למדנו אותו, בהלכות יסודי התורה, כשלמדנו את העיקר הראשון ברמב״ם, אז ראינו את המקביל בהלכות יסודי התורה. היום מסתכל בהלכות עבודה זרה. זה באותו חלק של הרמב״ם שנקרא מגע. אתם זוכרים שזה נקרא יד החזקה? יד זה י' ד', י' ד' זה 14, נכון? י' זה 10, ד' זה 4, 14 חלקים. החלק הראשון זה נקרא מדע. אבל זה לא מדע במובן של פיזיקה. בעצם זה קצת כן פיזיקה, אני מדבר על הגלגלים. אבל זה לא פיזיקה טהורה, לא מתמטיקה, לא מכון ויצמן לסיינס, למדע. אלא מדע, הכוונה, מדע אמונה. כלומר, מדע אמיתי, איך צריך להאמין בשם. הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תשובה, הלכות תלמוד תורה והלכות עבודה זרה. אז בתוך ספר מדע, תזכרו, יש הלכות עבודה זרה. ושם בפרק א' נותן הרמב״ם היסטוריה, סקירה היסטורית. איך התחילה עבודה זרה בעולם? בסדר חברים? וגם זה לא יכולתי לצלם בגלל שהתמונה לא עובדת, אחרת הייתי צריך לצלם את זה. אבל לא נורא. פרק ראשון, רק תרשימו לכם אם אפשר, שיהיה לכם זמן להסתכל בספר מדע, הלכות עבודת כוכבים או עבודה זרה, פרק א', הלכה א', בימי אנוש. אנוש, מתי הוא היה? אנוש היה בין נוח לבין אברהם. אני צודק שלו? אנוש. הוא היה אחרי נוח או לפני נוח? הוא היה בין אדם הראשון לנוח, או בין נוח לבין אברהם? הוא היה לפני נוח, אבל אולי לא. שם אברהם היפת. אני לא זוכר, חבר'ה, אני חושב שהוא היה אחרי נוח.
אנוש האחד שלו מת?
לא, הוא לא היה בסדר, זה החנוך שהיה בסדר. בקיצור, למיטב זיכרוני, אנוש, אפשר להסתכל, זה כתוב בתורה, בדורות, מי הוליד את מי. מוזכר שם, או, זה מופיע פותח. ספר בראשית. כתבת? מוזכר שם, מי הוליד את מי, הפרשד, שלח, וכולי וכולי. קצת אתה מופיע? סרטטי שנחפש לכם? נופה, אתה רוצה שנחפש בעצמי? לא מבטר. טוב, עד שאתם מופה נמצא את זה, בימי אנוש התחילו בני אדם לטעות עוד גדול. ואנוש עצמו היה אחד מן הטועים. ומה הייתה הטעות שלהם? תשמעו אותו טוב, חבר'ה. אמרו, הרי אלוקים ברא כוכבים. כוכבים כל כך יפים. וברא שמש, ירח, וכל מיני טבעות כאלה שבתוכם יש.
בן, הוא אדם שאנוש הוא השלישי.
השלישי. שמעתם? לא כמו שחשבתי שהוא בן נוח ובן אברהם, אלא בן אברהם, בן אדם, לבין נוח, הוא השלישי, ככה לימד את המתנופי. אז כבר אז, אתה שומע עבדים, כבר אז, בנימין, טעו בני אדם טעות גדולה שמואל. ומה הם אמרו? הואיל בגלל שאלוהים ברא כוכבים כל כך יפים, ושמש וירח וגלקסות וגלגלים, והם מכובדים, והם משמשים את השם, הם מגדלים את כבודו, מפארים אותו. בבוקר שמזורחת, שוקעת, כוכבים מאירים, יופי כזה בעולם, אז אם אנחנו עובדים את השם, בואו נעבוד גם אותם. וכאשר נעבוד אותם, נעשה בזה כבוד לשם, זה כמו שיש מלך ובן מלך. אז מי שמחפה את המלך עושה כבוד גם לבן המלך, ואומר, בטח המלך מבסוט. אז כך הם אמרו, בטח השם מבסוט שאנחנו נגדל ונכבד את הכוכבים, את השמש, אל השמש, אבל לא שהוא אלוהים, הוא שמש. כשנכבד אותו, בזה נכבד את הקדוש ברוך הוא. כך הם אמרו בהתחלה. שימו לב איך כל התחלה מתחילה במשהו קטן. בהתחלה לא רואים את הקטסטרופה, דיזסטר באנגלית. זה לא נראה היום ונורא. טוב, עובדים את הכוכבים כדי לכבד את השם. אחר כך שכחו איך זה התחיל, והתחילו לבנות בתי מקדש, בתים גדולים, לכבוד הכוכבים. והקריאו שם קורבנות, ושיבחו ופיירו את הכוכבים, ועדיין הם אמרו, ככה אנחנו נעשה את מה שהשם רוצה. ככה אלוקים, בורא עולם, יהיה שמח ומבסוט, יהיה מרוצה. טוב, לא, הם לא אמרו אז שהכוכב זה האלוהים, אבל הם אמרו, בכוכב הזה אנחנו מכבדים את השם. אבל עוברת שנה, ושנתיים, ועשר ועשרים וחמישים שנה, אז הרבה זמן עבר, ובאו נביאים, נביאי שקר, ואמרו, אתם יודעים, מה שאתם עושים זה טוב מאוד, כי אלוהים אמר לי, אומר הנביא, כך מספר לנו הרמב״ם, שבאמת טוב שאנחנו עובדים את הכוכב הזה. להביא לו אוכל, לשתייה, להשתחוות לו, זה מה שאלוהים רוצה. ואז יותר ויותר מיד עשו את הצורות של הכוכבים על הערים, ומתחת לעצים, ובתוך בתי המקדש. בסדר חברים? ושכחו כבר שזה רק חתיכת אליל, ושזה כוכב, והתחילו להגיד לעם, שככה הנביאים והכהנים, שהכוכב הזה והאליל הזה שהוא מגלה לנו בארץ את הכוכב, הוא עושה טוב והוא עושה רע. כלומר, אלוהים אמר לנו, תדעו לכם, יש כוח לכוכב. אתם יכולים כבר קצת פחות אותי. הכוכב הוא כבר פיגורה בפני עצמה, פונקציה בפני עצמה. טוב, עברו עוד שנים, ואז קמו עוד אנשי שקר, והם אמרו, הכוכב אמר לי לעבוד אותו. אתם יודעים, חבר'ה? זה כמו טלפון כזה שעובר מאחד לשני, הודעה, וכל אחד מוסיף משהו. אז ככה במשך 2000 שנה, מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, כשבאמצע יש מדי פעם כמה חבר'ה טובים, כמו נוח, כמו מתושלח, כמו חנוך, כמו שם, הבן של נוח, אבל הרוב, רוב העולם, ורוב אלה שמוזכרים השמות שלהם ב-20 דורות שבין אדם עד אברהם, 10 עד נוח ועוד 10 עד אברהם, הם היו גרועים שבגרועים, כמו קליפות לגרעין הפרי, והגיעו למצב שהם כבר שכחו לגמרי את אלוהים, ואמרו, הכוכב אמר לנו לעבוד אותו. הכל התחיל במשהו נחמד כאילו, משהו תמים. כדי לכבד את אלוקים, נעבוד את הכוכב. והורידו לארץ, ועשו פסל, אחרי זה אמרו, אלוהים אמר לעבוד את הכוכב. אחרי זה אלוהים אמר שלכוכב יש כוח, אחרי זה הכוכב אמר, כבר אין אלוהים. הכוכב אמר, תעבדו אותי. אומר הרמב״ם, ופשט הדבר הזה, פשט הכוונה כולם, בכל העולם, מסופוטמיה, נכון? לעבוד את הצורות בעבודות משונות, ושכחו לגמרי, שמואל, תשמע מה היה ב-2000 השנים הראשונות של העולם, שכחו לגמרי את השם של השם, לא הכירו אותו, וכולם ידעו רק את הכוכב ואת האליל למטה שהוא כנגד הכוכב או כנגד השמש, והיה להם בתי מקדש, והלכו להתפלל שמה אל הצורה, אל הפסל שהיווה בשלם בארץ כאן, דוגמה למה שקורה למעלה בשמיים, לזה השתחוו, לזה נשבעו, בסדר? וחשוב שאין אלוהים בעולם, אין משליח, אין אידיאל אלוקים, אין אור אלוקי, אין משהו טהור שלו גוף, אלא רק השמש, הירח והכוכבים, והצורות למטה שמקבלים מהכוכב כוח, כי הכוכב אמר לעבוד הצורה הזאת. הכוכב אמר להביא יין, אתם יודעים מי היה שותה את היין. היו מביאים בלילה יין, בבוקר כבר זה לא היה שם. מי היה אוכל ושותה? הכהנים. באמת, זה לא צחוק. הכמרים, הכהנים האלה, הם היו אוכלים, שותים, ואנשים אמרו, וואי, איזה יופי, איך הילדים שלנו אוכלים ושותים. מעניין, ואין מישהו שמכיר את אלוהים, את צור העולמי, הקדוש ברוך הוא, לא היה אדם, תראו, זה טרגדיה, איך העולם 2000 שנה מתגלגל בשטויות כאלה. לא היה אדם שהיה מכיר אותו, אלא רק בודדים בודדים, כמו חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל. מתגלגל זה ביטוי לבזבוז זמן. העולם הולך לשטויות כאלה, ושורפים את מי שלא חושב כמותם, הרי רצו לשרוף את אברהם, אתם זוכרים שזרקו אותו לקושן, עד שנולד עמודו של עולם. העמוד של העולם נולד. מי זה העמוד של העולם?
אברהם.
אברהם. בשנת 1948, לא מלחמת העצמאות, 1948 של הנוצרים, אלא 1900, ברוך ידידי, 1948 לבריאת עולם, נולד אברהם. כיוון שהוא כבר היה ילד קטן אפילו, התחיל לחשוב, לחפש איך אפשר שהעולם קיים, איך אפשר שכל השמש והירח והכוכבים מסתובבים ופועלים בלי שיהיה מישהו שינהיג אותו. מה, טסלה מנהיג אותו? הכוכב מנהיג את עצמו, השמש מנהיגה את עצמה, הטבע מנהיג את עצמו, חייב להיות שיש לה ארמון הזה, בעל בית לארמון, כמו הסיפור המפורסם מסתובב את זה, או שלא הסכמנו, אבל רמזתי לזה, שהיה שר אחד, מיניסטר אחד, שאמר אחד מגדולי ישראל בספרד, קראו לו רבי אברהם, אבן עזרא, אמר לו השר, או המלך, אמר לו, אני מאמין שאדם נברא במפץ גדול, ביג בנג, כמו שהזכרנו את זה. קרה במקרה, אבל אף אחד לא כיוון, ואף אחד לא חשב, ואף אחד לא תכנן. אז אמר לו, אבן עזרא, אני אוכיח לך, שלא יכול להיות דבר כזה שעולם כל כך מסודר ויפה והרמוני ונפלא ועמוק וחכם יהיה בלי מנהיג. מה עשה? הגיע למחרת כשהשר לא היה בבית, לא היה אף אחד בבית, וכתב עם דיו יפה שיר מדהים לכבודו, עם הרבה חרוזים, שיר מאוד יפה לכבודו של אותו מיניסטר, אותו שר. השר הגיע הביתה בערב, רואה שיר ולא יודע מי כתב את זה, כי אבן עזרא שפרש את התורה, רבי אברהם אבן עזרא, לא חתם את השם שלו. מי זה יכול להיות? שואל את כל בני הבית, אף אחד לא יודע. הוא ממש היה במתח גדול, בחוסר שקט. מי כתב את השיר הזה? למחרת ביקר אותו האבן עזרא, לא סתם הוא בא, ושואל אותו חכם, אולי אתה יודע מי כתב? לא חכם. שואל אותו השר, המיניסטר, אולי אתה יודע מי כתב את השיר הזה? אומר אבן עזרא, יכול להיות שהכוס של הדיו נשפחה, וכשנשפחה נכתבו אותיות והמילים, יצא שיר כזה יפה. הדיו נשפח על הנייר, ויצא לך שיר כל כך מושלם והרמוני ונפלא. אמר לסון, אתה משוגע? הכוס נשפחת, הדיו מתפזר, ויכול לצאת מילים ואותיות וחוכמה וסדר והרמוניה? טוב, לא צריך להמשיך את הסיפור, אתם מבינים מה היה? מבינים, נכון? אבן עזרא אמר לו, ואתה אומר שהעולם שהוא פי אלף מהשיר הזה הוא במקרה נברא, במפץ נברא. טוב, אז אמר אברהם אבינו, לא יכול להיות שהכל קיים בלי בעל בית שברא אותו וממשיך להנהיג אותו. ולא היה לו מלמד, לא היה לו מי שלמד אותו חבר'ה. ולא היה לו מי שיודיע לו דבר, אלא הוא היה עמוק עמוק במקום שיש בו רק אלילים לטיפשות ורשעות ואור כסדים. בין עובדי כוכבים טיפשים, ואבא שלו ואימא שלו עובדים לאלילים, ואבא שלו אמר לו, תן אוכל, כל בוקר תן אוכל לכל אליל וכל פסל. אתם מכירים את זה? והוא המשיך לחפש, והיה במצוקה, בצרה, איפה האמת? ואף אחד לא לימד אותו. עד שהוא השיג מעצמו את דרך האמת. נגלה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני אלוהים. וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל העולם אלוה חוץ ממנו, וידע שכל מה שעושה העולם ואבא שלו זה טעות. והטעות הזאת כי נתחיל עם הכוכבים, ושכחו לגמרי שאין שום כוח לכוכבים. כשהוא הגיע ל-40 שנה, הוא גמר את הלימוד שלו, כלומר, גמר את הבירורים, הכיר את בוראו, והתחיל להתווכח עם בני אור כסדים, תגיד להם, זה לא ככה, זה לא הדרך אמיתית, והם התעצבו אליו ושבר להם את הצלמים, ושבר לאבא שלו, כולם מכירים את זה, נכון? הוא שבר את כל הפסילים בחנות של אבא שלו, אבא שלו לקח אותו לנמרוד, כי הוא התחיל לצעוק הבן ולהגיד, צריך לעבוד רק את אלוהי העולם, אלוהי הטוב והחסד והיושר, שברא את העולם ומסדר אותו, והוא לא גוף ולא כמו הפסילים האלה. צריך לשבור את כל הפסילים. רצה המלך נמרוד, האבא הנחמד שלו, לקח אותו למלך שירוג אותו, רצה המלך להרוג אותו, השליך אותו לכבשן האש, נשא לו נס ויצא. יצא וקיפץ הרבה אנשים, הקים ישיבה, והגיע לארץ ישראל והאיר את האור בעולם. מאוד מאוד יפה הסבר הזה. וזה הסבר נכון, הסבר מדויק, ההיסטוריוסופי הזה, כי זה כתוב בתורה וזה נמסר במסורת. אז היום למדנו את העיקר החמישי, שהקדוש ברוך הוא האלוהים היחידי, זה כבר ידענו, אבל צריך לעבוד רק אותו, לגדל ולשבח ולפאר, רק אותו ולא לזולתו. עכשיו בחמש דקות האחרונות אני רוצה רק שלושה כללים יסודיים של מלאכת לישה, ואת המלאכה עצמה נראה בעזרת השם ביום שלישי, אם אתם מסכימים. אז ככה, כדי שיהיה איסור לישה בשבת צריך שלושה תנאים. כבר הזכרתי את זה קצת קודם, אבל לא הזכרתי בצורה מסודרת. אם מישהו רוצה לרשום, אנחנו עוברים למלאכה מספר 5. אני רואה שאתה מופיע כבר עייף, אני עוד 5 דקות וזהו, בסדר? תוכל לנשום אוויר. סליחה שזה לוקח זמן. כדי שיהיה איסור לישה בתורה, צריך 3 conditions. סוף סוף ירד גשם. 3 תנאים. א', ששני חומרים יתחברו אחד עם השני. בסדר? אבל אם זה חומר אחד אתה עושה אותו קווץ', אז נגיד אין מלאכת חינה, אבל אין מלאכת לישה. בסדר? נניח אתה לוקח בננה, בננה שהיא, נגיד, אתה עושה את זה לא בשיניים של המזלג, אלא בידית של המזלג, מה שלמדנו בהתחלה היום, מלאכת תוכן. ונעזוב את תוכן, ואתה עושה ממנה בלילה, אתה עושה אותה קווץ' כזה. אז זה לא נשאר, למרות שזה נראה כאילו להשקע כאן משהו, זה שום דבר, כי זה חומר אחד, נכון חבר? או תיקח פירורים של ביסקוויט, ותעשה אותם, תלוש אותם לבד, בלי משקה, אז זה גם כן לא יחשב לישה, כי זה רק חומר אחד. אז זה תנאי ראשון. תנאי שני, שהחומרים יהיו דקים. באנגלית זה נקרא פין, רזה. מה שהזכרנו במלאכת חינה, דק דק, שזה אסור. בלישה, כדי שיהיה לישה ויהיה אסור, שני החומרים שמתחברים, באמת מתחברים. כדי שיתחברו הם צריכים להיות דקים, ואם הם גדולים, הם צריכים להיות תכונים או קצוצים. אבל שני גופים גדולים לא יכולים להתחבר אחד עם השני. אז התנאי השני, לשני הגופים יהיו קטנים. תנאי או קטנים או תכונים. תנאי שלישי, שיהיה איזשהו משקה שמחבר. כלומר, איך אפשר לחבר שני מוצקים בלי משקה? אתה צריך שיהיה נוזל, משקה שיחבר ביניהם, או משקה על חומר אחד. זה גם נחשב שני חומרים, יבש ונוזל. אבל אי אפשר להתחבר שני מוצקים אחד לשני, ולא יהיה שום דבר לך. או שבתוך אחד מהחומרים יש משקה. אתם שומעים חבר'ה? זה לא משנה אם המשקה הוא מבחוץ, או אם המשקה בתוך החומרים, העיקר שיהיה משקה שיחבר לי שני חומרים. בסדר חבר? טוב, אלה 3 התנאים, את הדוגמאות, נראה בעזרת השם. מכיר אחד?
סלט אסור לעשות.
למה אסור לעשות סלט? הרי אם אתה עושה
עגבניות... למשל עגבניות, מלפפונים,
לא יודע, מיינז. עם שמן, או מיונז.
או שמן, כן.
ומותר לשפוך שמן, חומץ, מיונז, על גבי ירקות, כגון תפוחי אדמה, החתוכים וחתיכות, ולתת בהם מלח ותבלין, כדי להכין מהם סלט, תשמע טוב רם, והוא עדין לגבי הכנת סלט פירות, שכן אלו מחבר את החתיכות האלה לבלילה אחת. את השם אתה שם בשביל הטעם הטוב, לתקן את האוכל. כי אנשים אוהבים לאכול סלט שיש בו שמן, נכון? אין סלט, לא מכיר סלט בלי שמן. אנשים לא מכירים סלט בלי שמן. אבל הסלט לא התחבר. המלפפון והעגבניה נשארו כל אחד לבד. זה לא נהיה בלילה אחת. זה לא נהיה עיסה אחת. נכון? אתה מבין?
להתחבר זה ממש, זה כבר
גוף לא, אחד.
לא שתיים.
גוף אחד ולא שניים. גם אם תראה, עוד יש סימנים מה שהיה קודם, אבל הם התחברו ביחד. מה שאמרת, אתה חושב שכל מה שעושים בתי ישראל סלט זה לא בסדר? חס ושלום. איך היינו עושים סלט? איך היינו עונג שבת? אבל הרן היום שואל שאלות כל כך טובות, ומי ראה כל כך טובות? לא רק כולם, כולם, כן? שסלט יהיה מותר, ולמה היא מותר? כי למרות שיש פה שמן, יש שני חומרים, והחומרים חשוב קטנים, אבל עדיין השמן, המיונז, והחומץ, כל מה שאתה שם שם, לא הופך את זה להיות דבר אחד, נכון?
אבל מה מלך, יכול להיות שמלך מתחבר בשמן?
אני לא חושב שהוא עושה מזה. המלך והשמן זה שני נוזלים, אנחנו צריכים שיהיה חומר אחד מוזק. שני נוזלים שמתחברים זה לא אישה. צריך שיהיה או שני חומרים, או חומר ונוזל. אבל שני נוזלים שמתחברים זה לא אישה. אישה זה במוזק, בסדר? מיץ, שמן.
אפשר ממיץ להתחבר למטה, כן?
כן. הבעיה של בישול זה שאלה אחרת, השקל שלישי או משהו כזה, או לא יד צולדת. אבל מיץ ותה לא יהיה בזה...
קפה עם סוכר, זה
מחוסר. הוא מתפורר. בגלל שהוא מתפורר, אין לו שום נישה. בוא נביא את המשקט שהיה לאיראן. לגבי קפה, הוא מביא את זה פעם, למה זה מותר? הוא אומר, אבקה שמתמוססת, שנהיית וניש, נאמית כלום, מותר לתת אותה לתוך מים. תגיד, איך אפשר? חיברת הקפה למים? לא, בגלל שהקפה התעדה, בגלל שהסוכר מתעדה, אז זה מותר. אבל...
מה זה
מתעדה? הולך יצא מן העולם. הוא נהיה חלק מן המים. כלומר, אין פה שני חומרים שמתחברים. הוא מתמוסס, נמס, ולא קיים. אז אין פה נשאר. אבל יש אבקות שאתה שם עליהן... משקה, ואז הם הופכים להיות תבשיל, כמו פודינג, כמו אורז מבושל, אתה לא יכול לשפוך עליהם נוזלים, כי אם תשפוך עליהם נוזלים, ופתאום יש לך, לא פתאום, יש לך עכשיו מהפודינג, מהאבקה, מהאינסטנט הזה, יש לך פודינג או אורז מבושל, אז פה כן יהיה נשע, כי זה לא יתמוסס, אלא בזכות הנוזל זה נהיה משהו חדש שמתערבב עם הנוזל. מה הבעיה כשלומדים את ההלכות האלה? שמתחשק לאכול אחרי זה, לא? לומדים על סלט, על שמן ומיונז, והולכים ולא אוכלים שום דבר. אני צריך להביא, אין לה, לאוכל שאנחנו לומדים עליו. כן, תימופי?
אפשר, אמרנו שאפשר לעשות תפוח אדמה, כן?
מה שאמרנו בהתחלה היום. תפוח אדמה מבושל, שנהיה קצת רך, מותר לעשות ממנו פירה, כן?
אם מחברים לשם שמן, ששמים או איזה משקה, ואז כאילו מהביברים את זה, עושים איזה משהו אחד.
יהיה איזה אישה.
זה אישה.
כן, לטחון מותר, אבל הרבה מחזיק את הפירה, אם משקה, יהיה איזה אישה. לא, לא, אני... זה רגע נדמה לי שאני טועה, פתחתי, אם זה כבר מתבשל, הירקות לא התבשלו בסלט, לכן את השאלה. חבר'ה, תימופי, תיקן אותי, אני מצטער שאף אחד לא ישמע את הטעות שלי. אוכלים שכבר התבשלו, מותר לתן עליהם משקה ולערבב בהם לצורך הסעודה. זה לא נחשב נישה, כי זה כבר התבשל, והעיקר זה האוכל המושל, אלא זה תיקון האוכל. תראו כמה קולות יש. לכן, תפוחי אדמה שמבושלים, למדנו היום בבוקר, אנחנו מחברים שתי הלכות, שמותר למאך אותם, לעשות מהם פירה בשני המזלג, ומותר לשפוך עליהם רוטב חם, אפילו מכלי ראשון, אין בזה בישול, תראו כל המלכות שלמדנו מתחברות, למה אין בישול? כי התפוחי אדמה מבושלים היטב, ואתה לא שם את זה בכלי על האש, אז אם זה לא על האש וזה מוצק יבש, כלומר אין בו בישול, וגם אישה אין, כי זה לא נחשב שאתה מחבר שני גופים, הגוף המרכזי פה זה תפוח אדמה מבושל, את השמן או משהו אחר שאתה שם, הרוטב זה רק כדי לתת את טעם טוב. אני רוצה שמשהו שכבר יתבשל, אין בו משום מלאכת אישה.
אבל אם הפירה כבר יתקרר, זה אסור, כי אין משום.
לא, לא, לא. לא, נלכת על בישול או על אישה?
בישול.
אין, אתה לא זוכר למה הדבר יבש?
יש בישול אחרי בישול.
לא מייבש, בנוזל, דף מספר אחד.
אחרי זה יבש?
כן, אחרי זה יבש. אם זה נשאר בצלחת ולא מתפזר, זה נקרא יבש. ההגדרה של יבש זה ששם בצלחת, הוא לא מתחיל להתפשט. נוזל ששם בצלחת, הוא מתחיל להתרחש.
אבל בתוך הוא מופיע.
אז זה מתבטל. זה בטל מה שיש הבטוח. העיקר זה מוצק. למדנו הרבה הרבה היום ברוך השם. למדנו תוכן, למדנו העיקר החמישי, למדנו לכת אישה. יום שלישי אני אחלק את הדפים המצולמים, זאת השם, ונלמד יותר טוב מלכת אישה. תודה רבה לכולם. כל הכבוד שהחזקתם מעמד.
תגיד לדרוח.